אנחנו ממשיכים את הפסוקים במזמור קי"ט, הגענו לפסוקים של אות פ', מתחיל מפסוק קכ"ט. אומר דוד המלך, פלאות אדבותיך, על כן לצרתם נפשי. מה הוא אומר כאן? זאת אומרת שהמצוות שאתה ציווית אותנו, אדבותיך זה המצוות שציווית אותנו, המצוות יש בהן סוד. הסוד של המצוות הוא נעלם כמו פלא. נעלם וסתום, לא ידוע לאנשים, הסוד של המצווה. לדוגמה, אתם רואים שלפעמים מצוות שהן נקראים מצוות קלות, כמו לדוגמה מצוות שילוח הקן, שהיא מצווה, שהיא נקראת מצווה קלה, אז השכר שהקדוש ברוך הוא נותן על המצווה הזו, הוא שכר מאוד מאוד גדול. מה נאריך ונימיך? זאת אומרת שאנחנו בזה מבינים, שהסוד של המצוות הוא לא בגדר ההבנה שלנו, הוא מאוד נפלא, על כן לצרתם נפשי. אומר דוד המלך, בגלל זה אני שומר על כל המצוות, שומר על כולם בצורה מושלמת, כי אני יודע שלכל מצווה ומצווה יש לה סוד שלאו דווקא שאני מבין אותה. ברור שכוונה דוד המלך בפסוק הזה, זה שהפלא הוא לא המצווה בעצמה היא פלאות, אלא הסוד של המצווה היא פלאות. וההוכחה לכך שהרי יש פסוק מפורש בתורה, שכתוב על התורה והמצוות, כי לא נפלאתי ממך. זאת אומרת, התורה היא לא באופן של נפלאת פלא. אתה יודע מה בדיוק אתה מצווה, ולא בשמיים היא, ככה הפסוק אומר. אז המצווה עצמה היא מונגשת ומוכרת לנו. על מה שהוא מתכוון כאן ואומר שזה פלאות, הכוונה היא לסוד ולעומק המסתתר בכל מצווה ומצווה. פסוק קלמד, פתח דבריך יאיר, מבין פתאים. מה הפשט בפסוק הזה? אפשר להבין זה לכמה וכמה אופנים לפי המפרשים. אופן אחד, הכוונה היא שזה הולך כאן על היהודי. היהודי כשאתה מתחיל ללמוד תורה, פתח דבריך, אתה עכשיו תתחיל ללמוד תורה, אז יאיר, התורה שאתה לומד, תאיר לך את הלב, תאיר לך את העיניים. וגם אם אתה פתי, פתי זה כינוי לאדם שהוא פשוט ולא מבין לכאורה, מבין פתאים, גם הפתאים יוכלו להבין ולפתוח את ליבם ללמוד תורה. זה לא, אין מחסום לאף אחד, רק תפתח ותראה שזה מאיר לך את הלב. עוד שני אופנים אפשר להבין, שהפסוק הזה מדבר על דבריך של הקדוש ברוך הוא. ובאופן אחד אפשר להבין שזה מתייחס לעשרת הדיברות, או שזה מתייחס לעשרת המאמרות שבהם נברא העולם. או זה מתייחס לעשרת הדיברות, פתח דבריך, כשהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל במתן תורה וגילה להם את התורה, את פתח דבריך, אז הוא העיר להם וגילה להם ישר אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מאת אותם. העיר להם את הדרך, אמר להם איך הוא הוציא אותם ממצרים ונתן להם את היכולת לצאת מכל המיצרים ולהצליח בכל דרכם. האור הם קיבלו מיד בדיבר הראשון. הוא הודיע להם את הטוב שהוא עשה להם. טוב, אור זה טוב. אפשר להבין שזה הולך על עשרת המאמרות שבהם נברא העולם. שהרי המאמר הראשון שבו נברא העולם, זה המאמר הראשון זה יהיה אור. אז פתח דבריך, יאיר, המאמר הראשון התחיל ישר עם אור. בכל דרך שנסתכל, ההתחלה של התורה זה אור. יש גם דרך רמז, שאומר רבי שמשון מאוסטרופולי, זה דבר מעניין, שאם מסתכלים על הפסוקים הראשונים של חמשת חומשי תורה, כל הפסוקים הראשונים של כל ספר, בראשית שמות ויקרא במדבר ודברים, המספר מילים, של פסוק ראשון של כל ספר, מרמז על איזשהו פריט במנורה. המנורה בבית המקדש היה תפקידה להעיר. אז אומרים, פתח דבריך, הפתח של הדבריך, דהיינו, הפתח של החמישה חמישי תורה, כל פסוק מחמישה חמישי תורה, הפתח של דבריך יאיר ומרמז על המנורה. ונראה לדוגמה, ספר בראשית, הפסוק הראשון זה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שבע מילים. שבע מילים זה כנגד השבע קנים, שזה הבסיס של המנורה. הפסוק הראשון בספר שמות, אלה שמות בני ישראל, יש שם 11 מילים, שזה כנגד 11 כפתורים שיש במנורה. כנגד זה יש את ה-11 מילים בפסוק הראשון של שמות. ויקרא, יש 9 מילים בפסוק הראשון, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. 9 מילים זה כנגד ה-9 פרחים שהיה במנורה. הפסוק הראשון של ספר במדבר, פסוק ארוך, 17 מילים, וכנגד אחד הדעות שהגובה של המנורה זה היה 17 טפחים. יש בזה דעות, זה היה 17 או 18, אבל יש גם דעה שזה היה 17 טפחים, כנגד זה הפסוק הראשון של במדבר זה 17 מילים. ודברים, הפסוק הראשון יותר ארוך מבמדבר זה 22 מילים. 22 מילים זה כנגד ה-22 גביעים שהיו על המנורה. אז זה הרמז שבכל הפתיח של כל אחד מהחמישה חומשי תורה, אז פתח דבריך יאיר מרמז על איזשהו פריט שקשור למנורה. פסוק קלמד א', פי פארתי ואשאפה, כי למצוותיך יאהבתי. אומר בדרך משל, דוד המלך, עד כמה הוא אוהב ותאב למצוות. אומר כמו אדם שפותח את הפה, והוא מתהווה למשוך לבית הבליעה שלו, אשאפה זה כמו שואף, הוא רוצה ממש ככה לבלוע דבר שהוא מאוד מאוד מצפה לו ואוהב אותו, אז הוא אומר, אני כל כך תאב למצוות, שבדרך משל אני פותח את הפה ואני מתהווה למשוך את המצוות אליי ישר לבית הבליעה שלי. אז פי פארתי ואשאפה, כי למצוותיך יאהבתי. יאהבתי זה מילה שמלשון תאווה, אני תאב למצוות שלך. פסוק קלמד ב', פנה אליי וחונני, כמשפט לאוהבי שמך. פונה ואומר, הקדוש ברוך הוא וחונני, שיחון אותו, שיתן לו חן וחסד. למה פנה אליי וחונני? כי זה הרי המשפט שאתה נוהג עם אוהבי שמך. ככה אתה נוהג באופן קבוע עם אלה שאוהבים אותך. מי שאוהב אותך, אתה חונן אותו. אז אומר דוד המלך על עצמו, אני אוהב את שמך, אז כמשפט לאוהבי שמך, אז תתייחס אליי בהתאם, פני אליי וחונן. פסוק קלמד ג', פעמי אכן באמרתך, ואל תשלט בי כל אבן. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיכין את הצעדים שלו, פעמי זה צעדיי. תכין את הצעדים שלי, שתמיד ילכו באמרתך. שתמיד ילכו ויעשו מה שאתה רוצה. דהיינו ילכו בדרך התורה והמצוות. אבן זה כינוי לחטאים. חטאים ואבונות זה נקרא אבן. כל אבן זה כל עבירה, אפילו הכי קטנה, נקרא אבן. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואל תשלט בי כל אבן, ששום חטא ואבון לא ישלוט עליי, אלא להפך, אני תמיד אהיה מוכן וברור לצעוד בדרך שתוביל אותי לאמרתך, לקיום תורתך, לקיום המצוות. פסוק קלמד ד', פדני מעושק אדם, ושמרה פיקודיך. דייני, הכוונה היא תבדה אותי, תשמור עליי, תגן עליי, מעושק של מי? או אדם במובן כפשוטו, שאף בן אדם לא יעשוק אותי, ואז יגרום לי למנוע ממני לקיים מצוות בזמן הזה שהוא חלילה ישלוט עליי, או שכפי שמפרשים אומרים, שאדם כאן הכוונה היא לאדם בליעל, ליצר הרע. אז דייני, מעושק אדם, תבדה אותי, שיצר הרע לא ישלוט עליי, כי אם הוא ישלוט עליי, הרי גם כן זה יהיה מבחינתי מניעה שאני לא אשמור את פיקודך. פסוק קלמד ה', פניך אער בעבדך, ולמדני את חוקיך. תאיר לי את הפנים, תעשה לי רצון, תן לי חיבה, שאני אכן אלמד את התורה, שלא יהיה לי שום מניעה לראות את הדברים בצורה קלה ומוארת. קלמד ו', זה הפסוק האחרון באותיות פ', פלגי מים ירדו עיניי, אל לא שמרו תורתך. דהיינו, זה בדרך משל, כמה דמעות הוא מוריד על כך שהוא עם העיניים, אם הוא נכשל עם העיניים, לראות ולהסתכל איפה שלא צריך, וזה גורם כפתיח, כי העין רואה, וזה גורם, הלב חומד, ואז הוא נכשל, אל לא שמרו תורתך. מה גרם לכך שלא שמרו תורתך? זה עיניי, העין שהסתכלה, אז פלגי מים ירדו עיניי. פלגי מים זה כמובן משל לדמעות, למה זה נקרא פלגי מים? זה כמו בגשמיות, כשהמים זורמים, אז בטבעם הם מתפרדים ישר לצדדים, המים זוחלים לכל מיני מקומות שהם מתפלגים לכל מיני מקומות שהם יורדים, אז זה המשיל את הדמעות לפלגי מים שגורמים לו צער וכאב על הכישלון. זה הפסוקים של לוט צדיק, קוף למד זין. צדיק אתה אדוני וישר משפטיך. אתה כזה ברוך הוא צדיק, וכל המשפטים שאתה נותן לנו, כל משפט בפני עצמו הוא ישר, והדרך של כל המשפטים הולכים בדרך ישרה. נהיינו לקיים תורה ומצוות, זה ברור שמוביל אותך תמיד לדרך הטובה והישרה. פסוק קוף למד חט. ציווית צדק עדותיך, ואמונה מאוד, כל העדות, כל המצוות שציווית אותנו, הם כולם צדק, הם כולם דברים צודקים ואמינים, הם כולם נאמנים מאוד, כל מה שציווית אותנו. המדרש אומר על הפסוק הזה, שזה מרמז על החסד והצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל, שנתן לנו תורה. תורה הרי למעלה מכל מדידה והגבלה, למעלה מכל שייכות בכלל לבני אדם, זה הרי רצונו, של בורא עולם, ומצא צדק איתנו, שנתן לנו את התורה, עשה איתנו חסד גדול. פסוף קוף למתת. צמצתני קינתי, כי שכחו דבריך צרי. המילה צמצתני, היינו מלשון נחרטתי, מלשון קריטה. קינתי זה מלשון כעס. כעס או קינה כפשוטו. במובן הראשון כעס, כשאני רואה את צריי, את הילד שהם עושים לי צרות, והם שכחו את דבריך, הם עושים לי צרות והם שכחו את התורה, הם הולכים נגד התורה. כמה אני כועס על הדבר הזה, והכעס הזה, כמה הוא שובר אותי ומרסק אותי. או קינתי מלשון קינה, כשאני רואה את ההצלחה של צריי, שהם שכחו את דבריך, והם לא מקיימים כלום, ואף על בכן הם מצליחים דרך רשעים צליך, אז הדבר הזה הוא שובר אותי לגמרי, הקינה שאני רואה איך הם שהם נגדך ובכל זאת הם כל כך מצליחים. פסוק קמ. צרופה אמרתך מאוד ועבדך אהבה. צרופה זה מלשון צרוף ונקי, זך. האמרות שלך, התורה שלך, נקייה לגמרי, הם בפסולת, הם בסיגים. ועבדך אהבה, אני אהבת שלך, אני אוהב את התורה לקיים אותה. יש כאן בפסוק הזה רמז, שואל רבי אלימלך מליז'בסק, בנועם אלימלך, שואל, אם צדיק מברך אדם וגורם שלמרות שהקדוש ברוך הוא גזר על החולה, שיהיה חולה, או על האישה שתהיה הכרה, חלילה וכדומה, בא צדיק ומברך ומשנה את המצב, הופך את החולה לבריא ואת ההכרה ליולדת, האם הוא לא עושה נגד בורא עולם? בורא עולם גזר משהו, איך הוא משנה את ההחלטה של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, הוא לא משנה את ההחלטה, הוא לוקח את אותה החלטה, הוא רק משנה את הצירופי אותיות. הרצון שלו הקדוש ברוך הוא נשאר אותו רצון, הוא רק משנה את הצירופים, ברגע שהצירופים עובדים בצורה אחרת, רואים שזה מצוין, זה טוב. צרופה אמרתך מאוד, האמרות שלך אפשר לצרף אותם בכל מיני צירופים, ועבדך אהבה, וכי התורה שלך היא תמיד אהובה, היא רק גורמת טוב, ואני, עבדך, הוא אומר הצדיק, אני אהבה, אני אהוב עליך, אני אוהב את התורה, ואני יש לי את היכולת, את הכוח, לעשות את הצירופים המתאימים, ולהוביל את הכל בצורה נכון. קוף ממאלף. צעיר אנוכי ונבזה, פיקודיך לא שכחתי. שני אופנים איך להסתכל על זה. או שהוא מתייחס ואומר, האויבים שלי מסתכלים עליי כצעיר ונבזה. הם חושבים, אני לא שומע את המצוות, אז אני לא שווה כלום, הם מבזים אותי, אבל זה לא נכון. פיקודיך לא שכחתי, אני לא שכחתי שום דבר, ואני מקיים כל דבר, הם אלה ששכחו. אז היחס שלהם אליי כצעיר ונבזה הוא לא יחס נכון. אופן אחר אפשר להבין את זה, שדוד המלך אומר על עצמו, בצורה חיובית, הוא אומר, צעיר אנוכי. הפסוק הרי אומר על דוד המלך שהוא הקטן, ונבזה, כשאני רואה לומדי תורה גדולים, אני לומד מהם, אני מרגיש בזוי כלפי עצמי וראוי שאני אלמד מהלומדים הגדולים. אם אני ניגש בגישה שאני צעיר ונבזה, אין לי שום בושה ללמוד גם מאחרים, אני בטוח שהם יודעים יותר ממני, ופיקודיך לא שכחתי, זה לא מחליש אותי שאני רואה ומרגיש את עצמי כצעיר ונבזה, להפך, זה מעודד אותי להידבק, ללמוד תורה יותר ויותר. פסוק קוף מבט. צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת. אלה שהם זוכרים את המצוות, אלה שהם קיימים את המצוות, אתה עושה איתם צדקה, כי הצדקה שאתה עושה איתם היא אמת, היא נצחית. התורה שלך היא תורת אמת. אז ברור לי שגם אם האויב מבזה אותי, אני אף פעם לא יחלש ממנה. כי התורה שלי היא לא נבנית ומקבלת אצלי תוקף אם אנשים משבחים אותי או מבזים אותי. זה לא משנה. התורה היא אמת מצד עצמה. זה בכלל לא משנה איך אנשים מתייחסים אליי, ולכן אני דבוק בתורה ולא משנה את היחס שלי לתורה בעקבות ההתייחסויות של אנשים אליי. ולמרות, כמו שהוא מסיים, פסוק מפקוף ממגימל, צר ומצוק מצאוני, מצוותיך שעשועי. גם אם אני נמצא במצב של צר ומצוק, היינו מציקים לי ואני בצרות, זה לא משנה, אני תמיד שמח במצוותיך, הם השעשועים שלי והם העונג שלי. אז פסוק מפקוף ממדלת, והפסוק האחרון של אותיות צדיק, צדק עדבותיך לעולם, אביניני ואחיה. האמרות, העדבותיך, זה המצוות שלך, הם תמיד צודקים, תמיד אמיתיים, לא יהיה בהם לעולם שום שינוי, אז אני מבקש ממך, אביניני, תן לי יכולת להבין אותם וללמוד אותם, ואחיה, ואז יהיה לי חיים נצחיים, עולם הבא זה חיים נצחיים, יהיה לי חיים נצחיים בעולם הבא, כי אני דבוק בעדבותיך ובמצוותיך, שהם הצודקים והנאמנים באמת.